אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והחשוב בספר בראשית, ואנחנו בפרק ג' התחלנו אותו, ואנחנו עסוקים בחטא אדם הראשון. וראינו בפסוקים שלמדנו בשיעור הקודם שהאישה בעצם לא חטאה בחטא של אכילת עץ הדעת, כי הרי לפי לשון הכתוב היא אכלה מן הפרי ולא מן העץ, בעוד שהאיש הוא זה שאכל מן העץ ולא מן הפרי, ולכן החטא הממשי הוא של האיש, בעוד שהאישה חטאה בגרמה, כלומר היא גרמה לאיש לחטוא, ולכן גם היא נענשת, אבל על הגרמה לא על גופו של חטא. עכשיו, אנחנו רואים בעולם הזה שיש נשים ויש גברים, ויש גם נחש, וכל זה תולדה של המהלך שמתרחש בעולם העליון. המצב הוא שלפי המתואר כאן בפרק ג', האיש הוא זה שהתקלל בזיעת אפיך תאכל לחם, והאישה התקללה בעצב תלדי בנים, בקללת בעצב תלדי בנים. ראינו בפסוק כף ב' שהכתוב מספר לנו שהאיש גורש כדי לעבוד את האדמה. כן, ויגרש את האדם. מי זה האדם? זה גם האיש וגם האישה, לפי מה שלמדנו. אבל נאמר כאן שזה כדי לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, כלומר זאת המסגרת שבה תתקיים אצלו כללתו. לא מוזכר שהאישה גורשה כדי ללדת, מכאן שהיא לא גורשה. והדבר הזה אומר, מכן שנשים הן שייכות באופן טבעי אל גן עדן ולא אל העולם הזה. ולכן אנחנו רואים אצל נשים נטייה רוחנית יותר של שייכות לעולם העליון, וגם תסכול ביחס לבדידות בעולם הזה. כלומר, האישה, כלומר, מה שאנחנו מדברים כתסכול של הזהות האנושית, שמדובר עליו הרבה בספרות, בספרות הבדידות, זה מצוי יותר אצל נשים מאשר אצל גברים, ולכן גם הצורך להתחתן יותר גדול אצל נשים מאשר אצל גברים. אומרת הגמרא, יותר משאיש רוצה לישא, רוצה אישה להינשא. כן, כלומר, מלבד האסימטריה שדיברנו עליה מקודם של עצם ובשר, יש גם הבחנה בין שייכות טבעית לעולם הזה או שייכות טבעית לגן עדן. מתוך כך מובנת ההלכה האומרת שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, כי הזמן שייך לעולם הזה והיא משורשה למעלה מן הזמן, ולכן איננה כל כך אחוזה בסדר של הזמנים, והיא פטורה מן המצוות שהזמן גרמן. אז מצוות עשה שהזמן גרמן, כן.
מה במקרה של גבר שמרגיש את התחושת זרות?
זהו, גם אצל גברים מצאנו תחושת זרות כזאת. דיברנו על זה כמה פעמים, שעצם ובשר מצויים בשניהם, נכון? זה רק עניין של דומיננטיות. כשאנחנו רואים שאצל איש התחושה הזאת גוברת מאוד, יש איזה חוסר איזון בין היסוד הנשי ליסוד הגברי אצלו.
אז שאלה את משך, האם הבן אדם הזה צריך לעבוד על איזון, או שהוא צריך
למצוא
אישה שיש לה יותר עצם?
השאלה מה הטיפול? לא, זה לא, כבר תשאל, יש אנשים, ברוך השם, בעם ישראל, שעוסקים בתורת הנפש, והם יגידו, האם זה כדאי להישאר ככה, לא כדאי להישאר ככה, זאת אומרת, זה כבר עניין של גישה אל החיים, כן? איך אדם מקבל את עצמו, וכדומה. עכשיו, מתוך כך מובנת, מובן המנהג המיוחד, שמה שדיברנו עליו כמה פעמים, המנהג של אחינו אשכנזים, הנקרא שולם זוכר, או בעברית שלום זכר, שבו עושים איזושהי סעודה לכבוד זכר שנולד בשבת הראשונה לפני הברית. כלומר, כשילד נולד, נגיד הוא נולד ביום שישי בבוקר, כבר בליל שבת עושים שולם זוכר. ונהוג לאכול בסעודה הקטנה הזאת ארווס. מה זה ארווס? מאכלים עגולים, חומוס מקובל בימינו בישראל. ומדוע מאכלים עגולים? הרי זה מאכל אבלות. אומרים זו סעודת הבראה כדי לנחם את הנשמה על זה שהיא ירדה לעולם הזה. נשאת השאלה, מדוע לא עושים את זה גם לבנות? עכשיו זה מובן, כי היא באמת לא ירדה לעולם הזה. מובן? יוצא שכאשר יש זיווג, זכר ונקבה, זה לא רק שזה זיווג בין שתי זהויות הופכיות זו לזו, מה שקראנו עצם ובשר בשיעורים הקודמים, אלא מדובר גם זיווג בין העולם העליון לעולם הזה. כן? זאת אומרת, זה החיבור שנעשה כאן. ואם כן, אתם רואים ששוב, מנהגים פשוטים של עם ישראל, יש להם שורשים גבוהים. טוב, בואו נראה לרגע אחד את פסוק... עוד משהו. לא, נגיע לזה אחר כך. פסוק ז'. כן?
מסתדר את הסיפור הזה, אם הנחש זה בעצם האדם, ואז הוא נותן לאישה, ואז הוא נותן
את זה? כן, אנחנו מיד נגיע לזה. זה בדיוק הנקודה שרציתי להגיע אליה, ואמרתי שנדחה עוד קצת. פסוק ז', ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם. ואז מה? מה רע בלהיות? ערומים. כלומר, הרי למה שיתביישו במשהו? ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותם. אלא מה? יש מה להסתיר. מתי יש לאדם מה להסתיר? כשהוא חוטא. כלומר, מאותה שעה שהנפש החוטאת עירומה, היא מחפשת כיצד להסתיר את חטאה. ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות. איך כתוב כאן עלי? עין למד. מה המשך? היי, נכון? חכם יוסף חיים. כן, כתוב עין למד היי. אני הייתי מצפה שיהיה כתוב עין למד יוד. הרי עלה אחד לא מספיק כדי לעשות חגורה אחת אפילו. ופה זה שתי חגורות. כן? איך זה יכול להיות? כן? אלא אם כן זה עלים ענקיים. כן? אבל לא שמענו על עלים שהם יכולים לעשות שתי חגורות לבני אדם. אלא יש פה הסבר של מה שהם עשו. מה זה תאנה? מאיזה מילה זה בא? לישון צער, תעניה ועניה, הם התעוננו, כלומר הצטערו, והם על ידי הצער הזה, זה ראשית התשובה, הם מתעלים על ידי זה, עלה מכוח התאנה. ויעשו להם חגורות, התחילו להפריד בין החלק העליון של הנפש, לחלק התחתון של הנפש. כלומר, נעשתה איזושהי הבחנה לחפש, וזה מדרכי התשובה, לחפש מה החלק שבי שעדיין טהור ולא השתתף בקלקול. וזה מה שהחגורה עושה. החגורה גם נותנת עוצמה. חגור חרבך על ירך גיבור, הודך והדרך. כלומר, זה ההתחזקות. ברגע שהוא חטא, מיד מתעלה. וישמעו את כל השם אלוהים, מתהלך בגן לרוח היום. מתי שומעים קולות? באיזה יום בשנה אנחנו חייבים לשמוע קולות? בראש השנה. זה בראש השנה, זה כל השם אלוהים, מתהלך בתוך הגן, לרוח היום. מתהלך בגן לרוח היום, מה זה שכל השם אלוהים מתהלך? מתהלך זה, מה פירוש המילה להתהלך בכלל בעברית? לטייל, נכון? יש הבדל בין טיול לבין הליכה רגילה. הליכה רגילה נקראת בתורה הולך. מתהלך לטיול. ההבדל בין הליכה לבין טיול הוא הבדל פשוט. כשאני הולך, המטרה שלי היא להגיע לנקודת הסיום. כמה שאלך פחות, או כמה שאלך מהר יותר, טוב יותר. כלומר, הדרך היא תורך. מה שאין כן בטיול, המטרה היא עצם ההליכה. כלומר, אצל הקדוש ברוך הוא, ההבחנה בין המטרה לבין האמצעי לא קיימת. אצלו הוא מתהלך. והאדם, כיוון שחטא בזה, איננו יכול להתמודד עם הרוח המתהלכת. או, האנשים השלמים נקראים בתורה, מתהלכים את האלוהים. והאדם כבר אינו יכול להתהלך. והתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוהים בתוך עץ הגן. ויקרא השם אלוהים אל האדם ויאמר לו, אייקה. מה פירוש השאלה אייקה? כן? הם התחבאו כאחד. אבל אני שואל, מה זה אייקה? לאן הביא אותך רצונך? כלומר, זאת השאלה שאם האדם יוכל לענות עליה, הוא יוכל גם לתקן. מה הייתה התשובה של האדם? הוא לא ענה. נכון? הוא לא ענה. וזה לוקח הרבה זמן עד שהאדם יענה. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. כלומר, לקח 2,000 שנה עד שמישהו עונה סוף סוף על השאלה היקה. זה לוקח, כלומר, זה תהליך ארוך, מתחיל מהשאלה כאן, מסתיים בהינני של אברהם. אבל בינתיים אין תשובה. ויאמר את קולך שמעתי בגן, ויירא, כי ירום אנוכי ויחווה. ויאמר, מי יגיד לך כי ירום מטה, מן העץ אשר ציוויתי לך לבלתי אכול ממנו אכלת. שימו לב שהשאלה היא על העץ ולא על הפרי. גם סגנון הדיבור הוא סגנון משונה. מה זה המין העץ? זה סגנון של ספק, נכון? זאת אומרת, שאם הקדוש ברוך הוא שואל שאלה כזאת, זה סימן שהוא לא יודע את מה שהאדם עשה. יש הגבלה בדעת של אלוהים. אז זו שאלה רטורית. או שאלה כדי להיכנס עמו בדברים, אומר רשי. כלומר, זה התחשבות בחולשה של האדם, ולכן ריבונו של עולם משתמש בסגנון אנושי שמשתמע בו, שאפשר לחשוב ממנו שאלוהים לא יודע. זה השורש של הספק. נכון? חז"ל אמרו, המן מן התורה מניין? המן העץ. מהפסוק הזה. המן זה אותיות המן. איך זה, מה הקשר בין המן לבין העץ פה? פשוט, זה הספק. ספק בגימטריה עמלק. המן הוא זה שמעלה ספק בלגיטימיות של הזהות של עם ישראל, ולכן השורש מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא נתן מקום לספק בעולם. איפה הוא נתן מקום לספק? בשאלה הזאת. כן, זה השורש של המן. זה מתחיל פה. ולכן אפשר לומר שכל הסיפור של פורים זה התיקון של עץ הדעת, של פיתוי הנחש. כן. ויאמר האדם, הישר שנתה עמדי, נתנה לי מן העץ. והאוכל. חז"ל אמרו כאן, תסתכלו ברש"י, אשר נתת עמדי, מה אומר רש"י? כאן כפר בטובה. אז כמה חטאים יש לאדם הראשון? שלוש? אפשר למנות אותם עכשיו?
אחד שאכל, השני שלא נתן לקדוש ברוך הוא
חטא
בתשובה.
כן. כן. טוב. זאת אומרת, הפלת עתיק על האישה, זה החטא, או השלישי או השני. אני טוען שהוא השני. כן? כלומר, זה שהוא לא הודע לקדוש ברוך הוא, הוא לא שיקר לו. הוא התחמק. אבל כאן כפר בטובה, זה חטא כלפי המוסר. כן? הוא צריך להודות, והוא לא מודה. שאלה. איזה חטא יותר חמור? החטא הראשון שאדם חוטא, או החטא השני שאדם חוטא? השני יותר חמור, כי בכל חטא ראשון יש מרכיב מסוים של שגגה. בשני, המזיד יותר ברור. יוצא שעיקר חטאו של אדם הראשון מהו? כפוי טובה, נכון? זה שהוא כופר בטובה. יוצא לפי זה, שמהו התיקון של חטא אדם הראשון? הכרת הטוב. כלומר, אם האדם מכיר בטובה, הוא מתקן רטרואקטיבית את כל ההיסטוריה. עכשיו, מתי זה חוכמה להכיר בטובה? כשהטובה גלויה, זה לא בעיה. נגיד, מישהו בא ונותן לך על מגע של כסף נקניקיות. אז ברור. הדבר ברור, אתה אומר לו תודה. מתי זה יש ערך מיוחד להכרת הטובה? כשאפשר לחשוב שזה לא הוא נתן לך. ביחס לקדוש ברוך הוא אותו דבר. כשהקדוש ברוך הוא עושה נס גלוי, פותח לך את ים סוף. כן, פרעו מאחוריך, הוא עומד להרוג אותך, הקדוש ברוך הוא פותח לך את ים סוף, אתה עובר, סוגר על פרעו. טוב, תשמע, דבר כזה, לא להודות, צריך ממש להיות אטום לגמרי. אז זה שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על קריאת ים סוף, זה עדיין לא תיקון אדם הראשון. מתי יש חידוש בהכרת הטובה? כשהוא פועל באופן שיכולת לחשוב שזה לא הוא. למשל, הקמת מדינת ישראל. כן, הקמת מדינת ישראל זהו מצב שבו אפשר לומר, לא ריבונו של עולם עשה. ולכן המבחן האמיתי זה להודות על העצמאות של מדינת ישראל. ולכן, האמירת ההלל ביום העצמאות היא תיקון חטא אדם הראשון. זה מסביר מדוע הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שחזקיהו מלך יהודה היה צריך להיות משיח, אבל לא נהיה משיח כי הוא לא אמר הלל כשהוא נהיה עצמאי מסנחריב. כלומר, זה הנקודה, כי חזקיהו מלך יהודה אמר, אז מה, זה דרך הטבע. בסדר? כלומר, אתם רואים פה השורש של יום העצמאות, כבר אמרנו עכשיו על השורש של ט"ו בשבט, של פורים. אנחנו גם רואים את השורש של יום העצמאות. הכל מתחיל כאן. אם אתה מסוגל להודות לקדוש ברוך הוא על מה שעשה, אתה מתקן. מובן? עכשיו, ולכן, כאן המבחן הוא אמיתי. אבל פה נשאלת השאלה, מדוע המבחן הוא דווקא על זה? כלומר, או נגיד את זה אחרת, מדוע החטא של אדם הראשון היה דווקא זה? של כפיות הטובה. מסיבה פשוטה, הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומי, זה להגיד תודה. כל השאר הוא יכול. למשל, אם ריבונו של עולם רוצה שיהיה שבע בלי לאכול, הוא יכול לעשות את זה. היד השם תקצר, הוא יעשה אותי שבע, גם אם לא אכלתי. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בריא, בלי לעשות מאמצים, בלי להתעמל, הקדוש ברוך הוא יעשה אותי בריא. הרי היד השם תקצר. יש דבר אחד שהוא לא יכול לעשות. זה להגיד תודה במקומי. כי אז זה כבר לא תודה. לא הבנתי.
כל קשר שלך עם הקדוש ברוך הוא, זה בא מתוכך.
כל קשר שלי עם הקדוש ברוך הוא בא מתוכי, אבל השאלה אם זה חייב לבוא מתוכי. זה יכול היה לבוא גם ממנו. כלומר, ריבונו של עולם יכול לקחת על עצמו, לעשות במקומי הרבה פעולות שבדרך כלל אני רגיל לעשות אותן. אם הוא רוצה. אבל תודה, זה בהגדרה מה שבא מצד המקבל. ולכן אי אפשר בשום אופן שהוא יגיד תודה במקומי, כי אז זה כבר לא תהיה תודה. כלומר, מה שמביא לידי ביטוי את האוטונומיה של הנברא, זה היכולת שלו להכיר טובה. ועכשיו, אם אנחנו מעמיקים בדבר, זה אומר שזאת ההצלחה של מעשה הבריאה. כי לברוא פירושו לתת מציאות לזולתו, למישהו שהוא לא הוא. והדבר היחיד שמורה באופן מוחלט את היותי לא הבורא, מה שמורה את היותי נברא, זה היכולת להגיד תודה. ולכן כאן זה כל כך מרכזי, החטא הזה שהוא אומר, האישה אשר נתתה עמדי נתנה לי מן העץ. לאוכל. כן.
יש לנו בהנחה שקופים את האדם
בפעמים,
רבנן, עד שהוא לא רוצה על זה.
נכון.
ולמה? אבל זה לא ממנו, כפו אותו, אלא בתוך תוכו,
הוא רוצה.
הוא רוצה.
נכון.
נגיד גם פה עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול לקפות את האדם, ואותו אדם בסוף, בתוך תוכה, יגיד תודה.
כן, אפשר להכריח את האדם להגיד תודה, אבל בסוף צריך להגיד תודה מעצמו. הרי מה שאמרת, הראיה שהבאת מן ההלכה, שיש מצבים שקופין אותו עד שיאמר רוצה אני, אבל אם הוא עשה בלי לומר רוצה אני, לא מועיל. זאת אומרת, הרוצה אני זה הנקודה העצמית שלו. אז גם פה, התודה זה לא יעזור. כי הוא לא יכול להגיד תודה במקומי, הוא יכול לגרום לי להגיד תודה, אבל בסוף התודה צריכה לבוא ממני. כן, כן, ודאי, ודאי. מה? כן?
למדנו שצריך לומר הלל, נאמר כמו מדינת ישראל. מה לגבי אסונות?
זה גמרא, זה משנה במסכת אבות, במסכת ברכות, פרק 9, יעיין נא כבודו, וזה לא הנושא של השיעור. ובכן, אנחנו ממשיכים, ויאמר השם אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך ואפר תאכל כל ימי חייך, ואיבה אשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישוב חרוש ואתה תשוב ונועקב, ולאישה אמר, ארבה הרבה צבונך וערונך, בעצב תלדיבני ולשך תשוקתך והוא ימשול בך. מה השתנה בעקבות החטא? לפני החטא, אפשר היה לצייר בשורה אחת מאוזנת, בקו מאוזן, נחש, איש, אישה. או, מה זאת אומרת? שאפשר היה לדעת את האלוהים דרך הטבע ישירות. מה שעובדי עבודה זרה מנסים לעשות, הפולחן של האלוהות דרך הטבע. הדבר הזה היה אפשרי בגן עדן. אז אם נצייר את זה, אפשר אפילו להביט כאן, יש לי זרוע מאוזנת, נחש, איש, אישה, אותו גובה. מה קרה בעקבות החטא? נחש למטה, אישה למעלה, איש למעלה. כלומר, הטבע הוא עמד בתחתית ההכרה האנושית, ומי שרוצה לדעת את אלוהים צריך להתחיל מן הטבע, לא יכול מהטבע להגיע ישירות, הוא צריך להתעלות מעל הטבע דרך הנשמה. דרך הנשמה יש דרך מובחרת לדעת את האלוהים, דרך הטבע כמעט ובלתי אפשרי. וזה מביא, אדם שיפגש עם האלוהות דרך הטבע יכול ליפול מבחינה מוסרית. אז זה בעצם החידוש שנעשה כאן. במקום איש, אישה, נחש, עכשיו יש לנו איש, אישה, נחש. כן, בבקשה.
אז מבשרי חזה אלוהה, זה קשה מאוד עם זה.
נכון, לפי זה מבשרי חזה אלוהה הוא דבר קשה מאוד, אלא אם כן אתה אדם נעלה כמו יוב, הרי יוב הוא זה שאמר את זה, הוא מבשרי חזה אלוהה. אבל סתם ככה, האדם מבשרו לא חוזה אלוהה, אלא יש ניגוד בין הנשמה לבין הבשר. אלא אם כן, זכינו לברית מילה, מה שהקדוש ברוך הוא גילה לנו, שיש אפשרות לקדש גם את חיי הבשר, זה ברית מיוחדת לישראל. נכון? זה בדיוק העניין. יוצא לפי זה שברית המילה היא ההתחלה של התיקון של חטא אדם הראשון, של הכללה הזאת. כן, הרי אצל אומות העולם הם מודעים מאוד לכללה שיש בטבע. ולכן מי שרוצה דבקות באלוהים, אין לו ברירה, אלא לפרוש מחיי העולם הזה, מחיי האישות, מחיי האכילה, כל ההנאות של העולם מסכנות את נשמת האדם. ולכן אצל המיסטיקאים של אומות העולם, הם ספיריטואליסטים, הם פונים למעלה. התורה חידשה שאפשר לעשות פיוס בין הנשמה לבין הגוף. יש במזרח ניסיון לחדש את אותה החוויה שהיה בגן עדן, קוראים לזה טנטריזם. כן? הם מנסים דרך הגוף להיפגש עם האלוהות, אבל זה לא מביא אותם רחוק. יש שם יותר סכנות מאשר הצלחות. טוב, אין בקשה. אז למדנו את השורש של ט"ו בשבט, של פורים, של יום העצמאות ושל ברית המילה. לא רע. ארבע מצוות יוצאות לנו מזה. כן. ושל ראש השנה. סוכות. וכיפור. כן, בבקשה. יכול להיות. יכול להיות שאצל יום בגלל הזיכוך של האיסורים. כן, נכון. נכון. יכול להיות. טוב. אל האישה אמר, אז כבר ראינו, ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור, לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בצבון תאכלנה כל ימי חייך, וכל זדרת תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, בזאת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי מנה לוקחת, כי עפר אתה ואל עפר. תשוב. כן, כתוב כאן, כי עפר אתה ואל עפר. שימו לב שמתחת למילה עפר השנית, יש מה שהאשכנזים קוראים טיפחה והספרדים טרחה. כאילו המשפט נעצר כאן, כי עפר אתה ואל עפר. אז מה אתה צריך לעשות? תשוב. כן, מה אתה אומר? למה האדמה התקללה? תגיד לי מה זה האדמה? זה הצד הנקבי של האדם, נכון? אדם זה זכר, נקבה, אדמה. כלומר, האחיזה של הטבע באדם היא זו שמחתיה אותו. אתה זוכר שלמדנו על הנחש, שהוא הנקרא עפר מן האדמה? אז גם פה. יוצא לפי זה שהאדם והאדמה הם ישות אחת, ובתוך הישות הזאת, היסוד הטבעי נמצא במקום נמוך, כדי לאפשר לאדם את ההתעלות שלו. כן, בבקשה.
מה הקשר לחטא? הרבה, 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 הרבה,
מה הקשר? מה הקשר בין החטא לבין העובדה שזה קשה ללדת? כן, פשוט מאוד. מה החטא באמת? זה דבר מאוד עמוק שיש כאן. התורה מדברת פה ברמזים, כן, עץ הדעת, לא יודעים מה זה עץ הדעת, מה זה אומר הדבר הזה. אז חז"ל יש להם, הם רמזו יפה, הם אמרו שהנחש ראה אותם מזדווגים, והוא התאווה לחווה, והטיל בה עליה והטיל בה זוהמה. והנחש, מה יש לו לעשות עם חווה? אין לו נחשה? אלא הכוונה, זה מדובר על ביאת האדם עצמו, שיכולה להיעשות בשני אופנים. או שהאדם מקיים יחסי אישות מתוך מטרה אידיאלית של הוספת חיים בעולם, או שזה לשם תאוות עצמו, ואז הוא בהמי. וזה מה שחזל אמרו, שהחטא היה שהם שימשו ביום שישי ולא חיכו עד שבת. יוצא לפי זה שהחטא הוא חטא מיני במקור. ולכן הכללה היא, ארבע הרבה יצבונך וערונך, כי לא נעשה השימוש הנכון בכוח של ההולדה. ברור? אבל התורה רק רמזה את זה. כן, בבקשה. לפי זה, מה מסמלת מבחינה רוחנית המצאת האפידורל? תיקון חטא אדם הראשון. כלומר, ביטול הכללה. הרי מצאנו שכבר בימי נוח, כשנוח נולד, הומצאה המחרשה. ולמך אמר, זה ינחמנו ממעשינו ומצוון ידינו מן האדמה אשר ירא השם, שבזכות המחרשה אפשר להתגבר קצת על הכללה של האדמה. יוצא לפי זה שההתפתחות הטכנולוגית והדידיטי והדישון וכל מה שמאפשר לגדל בצורה נורמלית, זה בעצם יציאה מן הכללה. יוצא לפי זה שיש מטרה לצאת מן הכללה הזאת. אז אם בימינו מצליחים ללדת פחות בעצב, סימן שהכללה מתחילה להתמוגג והחטא מתחיל להתכפר. שמעתי דבר שאני קצת קשה לי להאמין לו, שיש איזה רב שאמר שאסור לאישה להשתמש באפידורל, בשום שכתוב בעצב של דיבנים. עכשיו, אני מוכן לקבל את הפסק הזה בתנאי אחד, שהרב מקיים בזיעת אפיך תאכל לחם. כל פעם שהוא הולך לאכול, עושה כמה שכיבות צמיחה, זה מזיע, אז זה בסדר. אז אני מוכן לקבל את הפסק שלו. כן, אבל אנחנו רואים דווקא עד רבה, שאם יש כללה, עניינה להתבטל. איך אומר הרב קוק? כל דבר ששורשו בחטא מוכרח להיות זמני. ולכן הוא אומר הרב קוק, שזה שהכהונה נלקחה מן הבכורות וניתנה לכהנים, זה בעקבות החטא, חטא העגל. לכן זה מוכרח להתקן, ולכן עתידים הבכורות לחזור אל הכהונה. מה עם הכהנים עצמם? כיוון שעלו, לא ירדו. כי מעלין בקודש ואין מורידין. כן, מה אתה אומר?
כאן בנוגע לנחש, אז הרי הנחש עצמו הוא הבן אדם, למעשה, הצד ה...
השכלי, השכלי הטבעי, כן.
השכל הטבעי. ומה הסבב הזה של... כי עשית זאת ארור אתה מכל הבמה.
נכון.
איפה זה?
אז זה מה שהסברנו. שמכאן ואילך, הממד הטבעי שבשכל האנושי נתון למטה. כלומר, אי אפשר להכיר את אלוהים דרך הטבע, מוכרחים להכיר אותו דרך הנשמה.
מה זה על גחונך תלך
מכך? על גחונך תלך, כלומר, אין לו רגליים יותר. כלומר, אין לשכל הטבעי יותר רגליים. הוא לא מתרומם מהדטרמיניזם הטבעי. ברור.
למה, מה קורה שיש נחמה בינו דווקא לבין האישה?
כן, כי הצד הרגשי שבאדם הוא זה שנוטה אל הטבע. ולכן יש כאן מאבק. כן, למשל שאדם נמשך אל התאווה, אז יש לו רגש של התנגדות אל התאווה מתוך אהבת החירות. וזה מה שכתוב כאן בסוכה, ויקרא האדם שמשתו חווה כי הייתה עם כל חי, חווה בארמית זה נחש. אמרו חז"ל, חיוויה חיוויח ואנת חיוויה דאדם. כלומר, הנחש הוא נחש לך ואת נחש לאדם. או, זה השרשרת שמתוארת כאן. ויעש השם אלוהים לאדם ולשתו כותנות עור ואל בשם, שנברא הגוף. כפי שהסברנו בשיעורים הקודמים, עד כאן להיום, שלום.